טוב, שלום רבותיי, אנחנו בעמוד קוף זין למעלה. הייתי רוצה אולי טיפה לחזור וקצת יותר להעמיק את הנקודה שבה עסקנו בפעם הקודמת כנקודה מאוד חשובה. אולי נקרא רק את המשפט הראשון. בעמוד קובב למטה, אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. מה הייתה התוצאה של הערבוביה הזו? אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו? לאנושיות במרחבי שדרותיה, נטייה אחורה פראית, מלאה רשע וכסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית, מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. אם כן, אם רגע אני אנסה להיזכר בפעם הקודמת, אז ראינו שהקשר שבין האלוהי ללאומי, שמופיע בישראל בצורה אידאית, אצל אומות העולם הוא לא מופיע בצורה נכונה. וההופעה הזאת, כפי שהיא מופיעה אצל העמים, אז הלאומיות יכולה להפך חס ושלום לאיזה מין מכשיר וכלי, לא לבנות את העולם ולגלות את ניצוץ הקודש האלוהי שבתוך הלאומיות, כי לאומות אין את הנקודה, את היכולת, את התכונה הזאת, אלא הלאומיות הזו היא יכולה חס ושלום להתלבש בלבושים נוראים. אם נרגע נחזור, הרגשתי בפעם הקודמת שאולי לא מספיק העמקנו, כי לא היה זמן, באורות המלחמה פסקה ג', הייתי רוצה לחזור רגע לדוגמה אחת שהיא דוגמה מצוינת לעניין הזה. אנחנו יודעים שאחד מההכרחים לנהל חיים של עם זה לנהל יחסים בינלאומיים, מה שקוראים היום. או במילים אחרות, לנהל פוליטיקה. אנחנו יודעים שבמערכת הבינלאומית ישנם, אם אפשר לומר, מילה לא נכונה, אבל מה שקוראים היום, ישנם תרבויות שונות, תפיסות עולם, אופי, מנטליות, צורת חשיבה, מטרות וכו'. ובתוך המערך הבינלאומי הזה יש גם תפיסות, והוא ממילא גם התנהגויות, שהן תפיסות והתנהגויות, נגיד את זה בזהירות, שלא מגלות את הערכים הנכונים מבחינה מוסרית וודאי לא מבחינה אלוהית. כמו למשל שלטונות דיקטטורים. דיקטטורים. דיינו, יש מנהיג אחד שקובע בכל דבר, לא לוקח בחשבון את כל הצדדים וכו'. אז הרב כאן אומר יסוד גדול מאוד, שזה שאנחנו 2000 שנה היינו מנועים מלעסוק בפוליטיקה, ויכלנו להסביר לעצמנו שהסיבה שבגלל אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה היא סיבה טכנית היסטורית, דיינו, אנחנו לא בארצנו, אתה לא יכול לנהל פוליטיקה של עם כשאתה נמצא כזר בארץ אחרת. ולמה אנחנו לא בארצנו? כי הגויים לא מאפשרים לעלות לארץ. אלף סיבות. אז לכאורה, מה הסיבה שלא ניהלנו פוליטיקה? אז היינו אומרים אונס. דיינו, יש גורמי חוץ, לא גורמים עצמיים, פנימיים, מהותיים, שהם אלה שגרמו לנו לא לעסוק בפוליטיקה. אומר הרב, זה לא נכון. זה לבוש, זה ביטוי, זה חיצוני. האמת היא שיש לנו רצון פנימי לעסוק בפוליטיקה, כשהפוליטיקה יכולה להתנהל בצורה שפוליטיקה צריכה להתנהל. אבל אם פוליטיקה כדי להצליח חייבת להיות לא מוסרית, כאן הוא משתמש בשתי מילים קשות, היא חייבת להיות רשעה וברברית, אז אנחנו באופן מהותי, לא באופן טכני היסטורי, באופן מהותי אנחנו לא מוכנים להיכנס למערך בינלאומי שאנחנו נהיה מחויבים לנהל פוליטיקה, כי אם זאבים תהיה זאב וכו'. לכן עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלפי חוץ זה נראה אונס, אבל באמת זה רצון פנימי. אז כלפי חוץ זה נראה שהסיבה שאנחנו לא מנהלים מדינה זה גורמים חיצוניים, אבל באמת זה עניינים מהותיים מאוד. אנחנו לא מוכנים לגלות לאומיות, בואו נחזור למלך הידות, לא מוכנים לגלות לאומיות שהאופי שהיא מתגלה כרגע באותה תקופה היסטורית, בהכרח הוא אופי שנוגד את הערכים האלוקיים שלנו. לא מוכנים. אלא מה? היות ואנחנו לא נעמוד הרי על הבמה באמצע העולם ונגיד, אנחנו לא מוכנים מבחינה מוסרית להקים מדינה כי העולם הוא לא מוסרי. אז הקדוש ברוך הוא מלביש את זה בלבושים אחרים. אבל זאת האמת. לכן עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלפי חוץ אונס, באמת זה רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. אפשר לנהל פוליטיקה, נראה תכף, וזה הנקודה שהרגשתי שלא מספיק התגרשנו אותה, אפשר לנהל פוליטיקה כמו שצריך לנהל פוליטיקה, ולפעמים צריך לנהל פוליטיקה בתוקף ובחוזק. זה ברור. אתה צריך להיות עקשן, אתה צריך לעמוד על שלך, אתה צריך להיות סבלן, אתה צריך לא לוותר. ברור. בטח במאבקים עממים. אבל כל מה שאמרנו עכשיו זה לא נוגע ולא פוגע. אין שום קשר לרישה וברבריות. מה זה קשור? רישות וברבריות זה כבר איבוד צלם האדם. עקשנות, עמידה שלך, קשיחות, תקיפות, ניצחון במלחמה כדוגמה וכו', זה לא קשור לברבריות. אתה יכול לעשות את זה בצורה מאוד, נגיד, מעודנת. כן? אם אפשר להגיד את זה כך. אני רוצה רגע לדלג כמה שורות, והנה הגיע הזמן, דילגתי 4 שורות בערך, והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם, מה זאת אומרת? הלאומיות אצל העמים תופיע לאט לאט בצורה יותר מתוקנת, פחות רשע ופחות ברברית, וכמו שאמרנו, אחד הדברים שמעוררים ומזרזים את הדבר הזה, זאת ההתפתחות בהקשר הזה המופלאה של העולם התקשורתי מקף חברתי, דהיינו זה שמנהיגי עמים לא יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, כי בעולם שבו כולם יודעים על כולם את כמעט הכל, אז ברגע שתהיה תופעה כזאת, אז אותה האומה היא תהיה, נקרא לזה, נדחית מעמים אחרים. ויות ויש קשרים בין עמים שיש להם, לקשרים האלה, משמעויות, לפעמים קיומיות, ממש. הכרה בינלאומית, כמובן כלכלה וכו', מדע וכו' וכו'. אז לא משתלם לאותו רשע, להיות רשע, לא שהוא משנה את אורו, אבל לפחות זה קצת מתחיל להקל מעלינו את הרשע ואת הברבריות. אז התקשורת בעניין הזה קידמה את האנושות, קידום גדול, דרך אגב. הרי התקשורת לא המציאה את עצמה. הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה שהעולם התקשורתי, נקרא לו ככה, הוא יתגלה דווקא בדורות האלה. כלומר, דווקא באותה התקופה שעם ישראל צריך לנהל פוליטיקה, הגיע הזמן אחרי 2000 שנה, כבר מסוגלים, דווקא באותה תקופה חייבת להיות איזה שהם זרזים או מנגנונים שיאפשרו לנו להצטרף למעגל הפוליטי הבינלאומי, כי הזרזים האלה ידנו באיזושהי מידה, מבחינת סטטוסים מחשבתיים, סטטוסים חברתיים, מה העולם מוכן לקבל, מוכן לסבול, ידנו את אותם קלקולים לאומיים שמופיעים אצל אומות העולם. קלקולים מוסריים בלאומיות. זה מה שכאן הרב כותב. אני קורא שוב ברשותכם מההתחלה ומדלג. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא את מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשע וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים, אני קופץ. והנה הגיע הזמן. קרוב מאוד. העולם מתבשם. ואנו נוכל כבר להכין עצמנו. זה מדהים, הרי הרב כותב את הדברים, אמנם בתחילת הציונות, לפני הקמת המדינה, וכבר התחילה הציונות, אבל כנראה שהרב רואה גם תהליכים עולמיים, לאומיים, כלל אנושיים, חברתיים, מוסריים, והוא אומר, אם יש פה התקדמות בנושא הזה, אז אוטוטו אנחנו כבר גם שייכים למערכת הזאת. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין את עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. נכון שאצל העמים זה עדיין לא בגדר הזה, וזה גם לא יהיה בגדר הזה לעולם, אבל זה פחות מרישה וברבריות. זה כבר מתחיל להתקרב לפני 100 שנה. זה מתחיל להתקרב לאיזשהו טוב, לאיזושהי חוכמה. זה שהיום רוב העולם, רוב המין האנושי, דוחה בשעת נפש. זה לא אומר שהוא עושה את כל מה שהוא צריך לעשות מתוך התחייה הזאת, אבל דוחה בשעת נפש. מנהיגים, עריצים, דיקטטורים, רשעים, גם אם לפעמים אומרים את זה, ולא לפעמים עושים מעשים כנגד זה, בסדר, זה התקדמות. לא התקדמנו עד הסוף. הראיה מה שהיה בשוויץ לפני כמה שבועות. ברור, ההיטלר המודרני. יש עוד עבודה, עוד לא סיימנו. אבל זה כבר, זה עולם אחר ממה שהיה פעם. זה לא שאתה יכול להרוג עשרות אלפי אנשים ולקבור אותם או לא לקבור אותם באיזשהו, איזושהי נקודה בעולם, ובכלל אף אחד לא יודע. זה כבר לא עובד בצורה כזאת. וזה מה שיעקב אמר לעשיו. יעקב שלח לעשו את הפורפירה, את המתנה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. עוד לא הגיע הזמן שאני אגיע אליך. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. דמים, כן. מלאה, לא. עכשיו, זה לא רק מלאה כמותית. זה מלאה איכותית מבחינת הרצון הפנימי הזה, כביכול חס ושלום, משפוך דם. יותר מזה, בעת שטובעת כישרון של רשעה, יש מצב שפוליטיקה, צבא וכו', הוא דורש כישרון של רשע. וכאן נקודה שאני רוצה להרחיב היום טיפה את הדברים. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. פה אני רוצה טיפה להתעכב. אנחנו קיבלנו את התכונה היסודית של, נקרא לזה, תוקף, עקשנות, חוזק, המסוגלות לשפוך דם, לנצח במאבקים, וכו' וכו'. אנחנו קיבלנו את היסוד, אבל לא בלבושו, או במהותו ולבושו השלילי של רשע, אלא כפי ההכרח לייסד אומה. אני רוצה טיפה להרחיב בנקודה הזאת, עניין אחד, נראה לאן זה ייקח אותנו, כי זו סוגיה חשובה ביותר וגם ארוכה מאוד. בואו נגיד את זה אחרת. מה הייתה אב האמינה של יצחק לברך את עשיו? הרי יצחק ידע שיעקב הוא הרבה יותר צדיק מעשיו. עם כל זה שקעו עיניו, הוא נהיה זקן וכו'. הרי ברור היה ליצחק שיעקב הוא צדיק ועשיו הוא רשע. יצחק לא היה אדם תמים. מסביר הרב בספר מדבר שור, בדרוש כפתט, על אותה הסוגיה שם, על המאבק בין יעקב ועשיו, שיעקב אבינו אמר כך, העולם צריך להגיע לגאולתו. עכשיו אני לא יודע איך זה יהיה. האם זה יהיה בדרך של תמימות וצדיקות וישרות ועדינות ורקות? לדרך הזאת מי מתאים? יעקב. או שזה יהיה בדרך של עקשנות וקשיחות ותקיפות וציידות, נקרא לזה ככה. מי מתאים לזה? עשיו. אז יצחק אבינו התלבט. הוא לא ידע. אם העולם יגיע לתיקונו בדרך הנקרא לזה הישרה מבחינה מוסרית, היותר מעודנת, אז מי שמתאים להיות הנציג שיגאל את העולם זה יעקב, אם כן מי שצריך לקבל את הברכות זה יעקב. אבל אם העולם לא יהיה במדרגה הזאת, והעולם יצטרך את הכישרון, הזה של עשיו, איש יודע צד יסדה, אז יעקב לא רלוונטי. יעקב לא יוכל לגאול את העולם. אז מי שמתאים לזה זה עשיו. אמר יצחק אבינו, ויש לי ראייה, שאולי כנראה הדרך שהגאולה תופיע בעולם היא דווקא הדרך של עשיו. למה? כי עשיו הוא הבכור. וכלל בידינו שהבכור מגלה רוחניות. אז אם ככה, עצם זה שהבכור הוא עשיו, זה כבר נותן לו זכות קדימה. אף על פי שהוא צייד, איש יודע צייד, לא סתם צייד אלא יודע צייד, אבל עצם שהוא בכור זה מראה שיש בו שורש רוחני. אם כן, השורש הרוחני יוכל אולי למתן, להרגיע, להאזן קצת את את הכישרון צדה הזה. וגימל, אולי באמת הוא צריך את הכישרון הצדה הזה. אמר יצחק, אם ככה אני מברך את עשיו. אבל רבקה ידעה שאי אפשר ככה לגאול את העולם. אי אפשר לגאול את העולם עם תכונה שאיש עוד זה צייד יסדה. אי אפשר לגאול את העולם עם תכונה של רשע וברבריות. זה לא ילך. חייבת לבוא פה נקיות, טהרה, תמימות. מה אמרה רבקה ליעקב? וכאן הנקודה. לך תראה לאבא שאתה יודע, כאן הנקודה, ללבוש את הבגדים של עשיו, אבל להישאר מבפנים יעקב. דיינו, אבא חושב עד עכשיו שזה או זה או זה. או שזה יהיה תמימות יעקבית, ישתם משה ועולים, או שזה יהיה, נקרא לזה, ציידיות עשווית. אחד משני מסלולים. אומרת רבקה, לא, באמת יעקב יכול להכיל בקרבו את שניהם. אבל הוא יכול להכיל את קרבו את שניהם בצורה מדויקת, דהיינו. מבפנים, כולו רכות ועדינות, כולו תמימות וישרות. מבחוץ, הוא ידע כשצריך להתלבש בלבושים עשוויים, הוא ידע לעשות את זה. אבל הוא יעשה את זה, למרות שהוא יעשה את זה, הוא יישאר הכל כל יעקב. אני כן אומר הרב לפי זה מה שיוצא, שמה שזיקה את יעקב בברכות, זה לא שהוא יעקב, זה הפוך. זה שיעקב יעקב, בגלל זה יצחק בחר בעשיו. בדיוק. מה שזיקה את יעקב בברכות, זה שיצחק ראה שיעקב יודע להתלבש בלבוש של עשיו. אבל מבחוץ. אני רוצה רגע להגן את זה במשנה.
מעטפת.
אני רוצה להגן את זה במשנה מאוד חשובה. המשנה הזאת מופיעה במסכת אבות. יהודה בן תמה אומר, הביא אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי לעשות עצמם אביך שאהב השמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון לפניך השם לקרנו לקרבותינו, שיבנה בית המשפט במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. זה נגיד אחד הנוסחים. אני לא מבין. יהודה בן תמה, מה אתה אומר? הביא אז כנמר, אם כן אתה מחייב אותנו להיות עזים כמו נמרים. עכשיו אמרת, אז פנים לגיהינם. אם כן עזות, פנים. היא מידה רעה מאוד. אז צריכים להיות עזים או לא? הביא אז כנמר מול אז פנים לגיהינם. קושיה ראשונה. קושיה שנייה. אמרת בושת פנים לגן עדן. ובהגמרה במקום אחר כתוב, לא הביישן למד. אם כן, שאלה א', תכונת העזות היא טובה או רעה? שאלה ב', תכונת הביישנות היא טובה או רעה? שאלה ג', איך יכול להיות שאנחנו גם עזים וגם ביישנים? ישראל ביישנים רחמנים וגם בחסדים, וישראל עזים שבאומות. לכאורה ביישנות היא הפך העזות. העזות היא הפך הביישנות. זה לא מסתדר. ואולי הקושיה החזקה ביותר, מה המקום, כלומר, מה השייכות של יהי רצון בסוף המשנה? יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנם את המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. עברנו להתפלל עכשיו. מה זה? איפה מצאנו משנה שפתאום יהי רצון? אז יש תירוץ שרוצה לומר שהרי כידוע מסכת אבות הייתה מחולקת לשתי תקופות. פרק שישי, פרק קינן תורה, הוא התווסף בזמן יותר מאוחר. אז יש כאלה שרוצים לומר שהפרק השישי פלוס המשניות אחרי המשנה הזאת בעצם התווספו בתקופה יותר מאוחרת, לכן מסכת אבות בשלב הראשון שלה הסתיימה פה. לכן יהי רצון הזה זה יהי רצון לכל מסכת אבות. יהי רצון שכל מה שלמדנו ונפנים ונפעל ככה, זה יביא בית מקדש, זה יביא שיהיה לנו חלק בתורה. אז אם זה ככה, אז היה צריך יהי רצון הזה כשהוסיפו את ההמשך לעבור לסוף. ואם אתה רוצה להזכיר שלא נשכח איפה פעם עצרנו, איפה פעם הסתיים מסכת אבות, אז תגיד פעמיים יהי רצון. אלא אומר הרב ועוד מפרשים, צריך להבדיל בין תכונה, או יותר נכון מידה, שבה כתובה המילה פנים, אז פנים, בושת פנים, לבין תכונה, או יותר נכון מידה, שבה לא כתובה המילה פנים. ואז כנמר, לא כתוב ואז פנים. או לא הביישן למד, לא כתוב לא הביישן פנים למד, כתוב לא הביישן. מה ההבדל? אומר הרב, כשכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה עצמית. על חלק מהאישיות העצמית שלי. זה פנימי לי. כשלא כתובה המילה פנים, לא מדובר על תכונה פנימית שהיא חלק מהאישיות, אלא אני חוזר למדבר שהוא רגע, אלא מדובר על תכונה שהיא חיצונית לנפש. לשון הרב, אני מצטט, כוח זר חוץ לנפשו. סוף ציטוט. זה מין מעטפת של מידה. שהמעטפת הזאת היא גם תצא בפעולה. אם כן, כל מקום שתהיה כתובה מילה פנים, מדובר על תכונה עצמית. זאת האישיות שלי. כל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על איזושהי קליפה. שתבוא אחר כך לפעולה. קליפה נקרא לזה מידותית, שתבוא אחר כך לידי פעולה. עכשיו זה מדויק. אנחנו במהותנו בושת פנים. ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, אנחנו בושת פנים לגן עדן. אנחנו ביישנים מבפנים. ואז למה כתוב לא הביישן למד? כי אם אדם הוא ביישן מבחוץ, אבל הוא לא ביישן מבפנים, במים פשוטות שלנו היינו אומרים היום, הוא משחק אותה צנוע, משחק אותה ענב, משחק אותה ביישן, הוא לא באמת מתבייש. מבפנים מלא גאווה, מלא עזות, מלא אגו, מלא מעצמו. אבל כלפי חוץ, כדי להיות מקובל בחברה או כמה דברים אחרים, אז הוא כאילו משחק אותה באיזה מין מציאות של אדם מתבייש. אז אם הוא היה ביישן פנים, ביישן מבפנים, הוא בוודאי היה למד. כי הוא יודע שהוא לא יודע. אז היה הולך לשמוע ולקבל ממי שיודע. אבל היות והוא לא ביישן פנים, ורק מתנהג מבחוץ כביישן, אז הוא לא מסוגל לקבל מאחרים. אז לא הביישן, למד. כי הביישן פנים, למד. אבל הביישן לבד, לא למד. אם כן, בושת פנים לגן עדן. אבל אומר יהודה בן תמה, רגע, עצור, עצור, עצור. בושת פנים זה נפלא. אבל בעולם שלנו יש עשיו. בעולם שלנו יש איראן. בעולם שלנו יש ישמעאל. יש נצרות. נו, מה נעשה? בושת פנים לגן עדן זה לא מספיק. צריך, אם יקש, תתעקש פה. זה לא כך פשוט. אז מה עושים עם זה? לכן, אומר יהודה בן תימה, ואז כאן אמר, צריך להתלבש, כמו שיעקב התלבש בבגדים של עשיו, מבחוץ, ואז מבחוץ. לא כתוב אז פנים. לכן יהודה בן תימה אומר מדויק, ואז כאן אמר. אבל תיזהר, אז פנים לגיהינום. שלא יהיה מצב שפעולות חיצוניות, הזאת, מבחוץ, תהפך לתכונה פנימית. שלא יהיה מצב שאחרי המעשים ימשכו על בבות. לכן הווה אז כאן אמר מבחוץ, אבל תזכור שאז פנים לגיהינם, כי בושת פנים לגן עדן. אם כן, אנחנו בישנים מבפנים, ועזים מבחוץ. קוראים לזה, בלשון החבר'ה, סברס, נכון? סבר. מתוקים מבפנים, וקוצניים מבחוץ. זה המצב הנורמלי שלנו. ככה צריך להיות. ואז הסיום של המשנה הוא מדויק. רק אם נהיה בישנים מבפנים, ועזים מבחוץ, אז תבוא גאולה לעולם. יהיה רצון לפניך שיבנה בית המקדש. נהיה מצד אחד תמימים ותאורים מבפנים, אבל מצד שני כשנצטרך להתלבש בלבושים של עשיו, להתמודד עם כל מיני עשוויים במהלך ההיסטוריה, נדע לעשות את זה. רק שנייה אחת, שנייה. אם כן, יהיה רצון מלפניך, זה לא תפילה, אלא זה הביטוי של זה. אם נהיה, הווה אז כאן אמר, ובושת פנים לגן עדן, אז באמת המקדש ייבנה. ואז באמת יהיה לנו חלק בתורה. עכשיו בוא נראה, ואם לא. אבל אם נהיה עזים מבחוץ, ונהיה עזים מבפנים, איבדנו את התכונה הישראלית, איבדנו את התוכן האלוהי, איבדנו את העדינות, את הרכות, את האיש של משה ואוהלים, איבדנו את יעקב, איבדנו את עצמיותנו. הגאולה לא תבוא, לא יכול לקרוא. הגאולה לא תבוא. ואם חס ושלום נהיה בישנים מבחוץ, סליחה, מבפנים, ונהיה גם בישנים מבחוץ, ימחקו אותנו. נהיה לא רלוונטיים למציאות. לכן, מתי תופיע הגאולה ומתי לנו חלק באמת בתורה? כששניהם מופיעים בצורה מדויקת. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. הווה אז כאן אמר, אבל בושת פנים לגן עדן. זה בדיוק מה שכאן הרב אומר במילים אחרות. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. קיבלנו את היסוד כדי לדעת איך מתנהלים בשוק הבינלאומי. את זה קיבלנו. קיבלנו תכונת עשיו. ככוח חיצוני לנפש. כיכולת פעולה. לא כתכונה עצמית, לא כמהות. אז אנחנו קיבלנו את זה. אבל ברגע שההיסטוריה, בזמן שההיסטוריה היא לא רק חיצונית לנקודה הזאת, כלומר, התכונה הזאת של העזות, האכזריות וכו', הרישה, הברבריות, היא לא חיצונית לה, אלא התכונה הזאת היא מבטאת את המהות שלה, אז אנחנו לא יכולים להיות שותפים להיסטוריה בצורה כזאת. ולכן עזרנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס שיש בו רצון פנימי. לכן נחזור עכשיו למהלך הידיעות. הגויים מנסים לגלות את הלאומיות שלהם בצורה מתוקנת, אבל בשלבים הראשונים זה מופיע בצורה אחורה. אז יש איזה ניצוץ אלוהי, אבל הניצוץ האלוהי הזה, למדרגתם, הוא לא מתלבש עדיין בשלב ההיסטוריה ההוא, בלבושים לאומיים מתוקנים. ולכן, ההשלכה של זה היא תהיה עלינו. כי אנחנו, למשל, רק לדוגמה, אנחנו שחיינו בגלות 2000 שנה, יכולים להתרשם שמנהלים פוליטיקה, איך מנהלים פוליטיקה, כפי שגויים מנהלים פוליטיקה. וזה לא ככה. אצלנו זה לא ככה. אצלנו לא הכוח מנצח, לא השררה, דרך אגב, גם לא הליברליות יתר, וכדומה. אבל זה כבר חשבון קצת אחר. עכשיו בואו נראה את המשפט הזה אולי קצת יותר מובן. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז בשלב ההוא, אנחנו בגלות, לא הפרידה אז, נכון, אנחנו בפרק ג', במצב הרידה והפירוד בין האידאות. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי. כלומר, הייתה איזה נקודת חיבור בין האלוהי ללאומי. והתכונות הלאומיות, עם הנטיות האלוהיות, שימשו בערבוביה. ודווקא זאת הסכנה. בדיוק זו הסכנה. והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה, בהמון עמים רבים. ואיך הלאומיות הזאת הופיעה? אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו? לאנושיות במחבש דירותיה. דרך אגב, אולי נגיד בצורה קצת יותר פשטנית. כשהאדם שייך לאלוהים, אז הוא לא מוותר. כי הוא מדבר בשם אלוהים. נכון, אומרים תמיד, הדתיים, לא דווקא בישראל. בכלל, אדם דתי בעולם, באנושות, הוא אדם עקשן. הוא אדם מסוכן. אם הוא בא בשם אלוהים, אז הוא כבר הנציג של אלוהים. באלוהים אין פשרות. אין, בוא נעשה הסכם שלום. ואלוהים זה אלוהים הכל, לא הכל או כלום. אז מצד אחד הם באים כאילו בשם אלוהים, כביכול, וזה יוצר איזה מין עקשנות ותקיפות, ומצד שני הלאומיות שלהם היא מאוד ברברית ורשעה, בכל מיני לבושים, לפעמים אפילו של, הרב כותב במקום אחר, של נוצץ ומבריק, זה נראה כלפי חוץ יפה. לפעמים אתה רואה, בטלוויזיה יצא לי כמה פעמים לראות, משטרים טוטליטריים, משטרים דיקטטוריים, משטרים אפלים, שאתה רואה איזה מין טקס רשמי שהגיע נציג מדינה זרה. הכל מסודר, הכל מצוחצח, החליפות, הנעליים, החצוצרות, הטופים, הכל פיקס לפי הכללים. הלבוש, הכל. צורת הדיבור, סגנון הדיבור. הכל נראה כל כך מודרני. מה? חיצוניות. מבפנים? רשעות. ריקבון. אלא מה, כלפי חוץ זה נראה מאוד יפה. ואז כשהאדם כזה בא לעשות איתך שלום, זה נראה יפה. הוא לובש עניבה. הרי הוא לא הולך עם איזה נבוט. הוא בא עם עניבה. הוא אפילו לא מדבר ערבית, הוא מדבר אנגלית. אז זה כבר שפה בינלאומית. זה כבר משהו אחר. ולא שמים למה קורה שם מתחת לפני השטח. וזה מה שקורה פה בתקופה הזאת. בתקופה של הגלות. התכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. ומה התוצאה? אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו לאנושיות במחבש דרותיה? נטייה אחורה פראית. מלאה רשע וכסל ושפלות חומרית. אולי הדגשנו את הנקודה של הרשות והברבריות ולא מספיק הדגשנו את הנקודה של החומרנות והאגואיסטיות. כלכלה, כסף, כבוד, הנאות וכו'. גם, גם, גם זה סוג של ביטויים לאומיים שהם לא באים מהמקום האלוהי הנכון. אשר רך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של, של אורה כוחנית מחיה אותה. זה ביטוי נורא, אור כוחני. איך הרב כותב גם בספר אורות וגם במקומות אחרים, הוא אומר ביטוי כזה, גבורתנו עדינה היא. הגבורה הישראלית היא גבורה עדינה. היא לא גבורה של כוחנות, היא גבורה של עדינות. זה הבדל של שמיים וארץ. האם אדם מתנהג בגבורה כשנקודת המוצא שלו היא כוחנות, או אדם מתנהג בגבורה כשנקודת המוצא שלו היא עדינות. זה משהו אחר לחלוטין. זה רק אנחנו מסוגלים להיות אז, כנמר מבחוץ, אבל בושת פנים מבפנים. זה תכונה ישראלית. זה דוד המלך, עדינו העצני כידוע. עדין כתולד וקשה כעץ. אבל אצל העמים, נטייה אחורה פראית מלאה רשע וכסל ושפלות חומרית, אשר רך ניצוץ קלוש בלתי נרגש של אורה כוחנית מחיה אותה, תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה. ואנחנו, הרי סוף סוף עם ישראל שייך לאנושות, סוף סוף עם ישראל צריך לתקן את האנושות, סוף סוף עם ישראל מחובר לכולם, צריך לחבר את כולם לשם השם. אז אנחנו סובלים שאנחנו רואים את זה. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית. דרך אגב, כאן הרב אומר משפט, ביטוי, אבל הוא לא מסביר. עורקים ידועים. כלומר, מצד אחד יש לנו חיבור עמוק מאוד. זה לא רק איזה גיד צדדי, זה עורק ראשי. יש קשר אינטגרלי. כמו שדיברנו בפעם שעברה בין ישראל לעמים. נכון, פעם שעברה דיברנו, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. עסקנו בזה, כן? אז מצד אחד זה עורק מרכזי, זה לא איזה גיד צדדי. זה עורק ראשי, זה כביש ראשי, הקשר שלנו עם הגויים. מצד שני, בגבולות הידועים, מצד אחד בעורקים, מצד שני ידועים. יש גבולות. זה לא עורק הכל זורם. לא, יש בזה כללים, מה נכנס, מה לא נכנס, מי מעביר למה ולמה וכו'. דיברנו על זה פעם שעברה קצת. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחרוביה. אנחנו סובלים כשאנחנו רואים את זה. ואחד מהביטויים של הסבל זה שאנחנו לא מוכנים להיות שותפים למצב הזה או לתהליך הזה בשלב הזה, במצב הזה. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה. אלא אנחנו רואים את זה, לפעמים מנסים מתוך איזה מין דמיון חיצוני של זה ככה זה צריך להיות, זה ככה זה נכון. אנחנו מנסים לחכות את זה, אולי לא ברוך השם את הרשעות, אבל כן את החומרנות וכו'. אם תשאל אדם היום לצערנו הרב, יהודי מצוי במדינת ישראל היום, לצערנו לא נקטרג, נגיד פחות מצוי, אבל זה מצוי קצת. מה אתה מאחל מדינת ישראל בגיל 61? אז תגיד שמתישהו נהיה כמו אמריקה. שמתי שהוא נהיה כמו אמריקה. חופש. חופש. אפשרויות. בלתי מוגבלות. זה האיחוד. זה, 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 זה טעות נוראה.
אבל מי שמסתכל גם על אמריקה, הוא לא יודע מה
תמוד
במילים אמריקה.
אמריקה. אמריקה. אין לה רחם כבר. אמריקה. באלף, נכון. טוב, אסור גם לזלזל בדברים הטובים שיש, אבל מצד שני אנחנו לא מנסים להעתיק בשום פנים ואופן לא. אנחנו תולים דגל ישראל ולא דגל אמריקה על האוטו. ממש לא. הנה, אנחנו רואים מה קורה, כל ההיסטוריה החדשה שלנו מוכיחה שכשאתה לא יודע מי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה, אז אתה מתחיל להיכנע. להיכנע לערכים מאוד בסיסיים, מאוד יסודיים. אז עוד פעם, וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת את מחוביה. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, שהיא זאת שתתגלה בצד הלאומי. אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית, אם אנחנו נסלול את המסילה הספציפית שלנו, אז באמת נוכל להיות מחוברים אל הגויים במינונים המדויקים, באיכויות, בכמויות, במטרות, במגמות ובפועל המדויק. ואז נוכל להשפיע טובה באמת על הגויים ולקבל מהם באמת מה שצריך לקבל. אשר הלידה תהיה קשורה בגבייה הכללית, קישור של השפעה רוחנית לטובה, ולא של קבלה גם לרעה. ובסור ישראל מאור החייו המקוריים, שמה קרה לנו בגלות 2000 שנה, סרנו מאלוהיות לאומיותנו, סרנו מהמקוריות שלנו, ובסור ישראל מאור החייו המקוריים, לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה. כלומר, הלאומיות שלנו, שכביכול התנתקה ממקורה מהאלוהי שבה, היא כבר לאומיות, איזה מין נקרא לזה ענף שנחתך מהעץ, אבל לא יונק את, 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 את המים מהשורש, כי הוא כבר הוא חתוך. כמובן אצלנו זה, באוכלם זה לא חתוך עד הסוף. כנסת ישראל, סגולת ישראל, נשמת ישראל, כל זה קבוע וקיים ולא משתנה ולא ישתנה. אבל בביטויים החיצוניים, כלפי חוץ, כביכול הענף ניתק ממקורו, ואז מאלה אינו מקור יתייניקה. ממאלה זה מתחיל להתייבש. מתחיל קצת להתייבש. ובסור ישראל מאור החיים המקוריים לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה, לא לחלוכית, מלוכלכת בחטא, מהשון לך, כן, לכלוח, לא מלוכלכת, לא יונקת את המים מהשורש. אז לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד קצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. כלומר, זה מתנגד לכל הכיוון, לכל המטרה, לכל המגמה. ואז, מתוך הבקשה הטבעית, עכשיו תראו, זה נורא מה שכתוב פה. אבל היות והלאומיות, הרי גם אצל העמים באיזושהי מידה ברמת אומות העולם, היא יונקת את כוחה מהאלוהיות. אז מצד אחד, הלאומיות שלנו התייבשה קצת, אולי יותר מקצת, מהאלוקיות המקורית שלנו. מצד שני, הרי יש בסוף סוף, כמה שלא תברח מזה, סוף סוף יש לחלוכית אלוהית גם אצל אומות העולם שמרטיבה את הלאומיות הזאת. שלהם אפילו. אז מה קרה לנו? אז ניסינו להעתיק את האלוהיות הקטנה הזאת ללאומיות שלנו. ומה הייתה התוצאה?
מאומות העולם.
הנה, בוא נקרא. המילים יחסית כאן פשוטות. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, כי ברגע שאתה לא מרטיב את הלאומיות, אין לה חיים, היא מתייבשת. אתה צריך להרטיב אותה מאיזשהו מקור שייתן לה קצת מים, והמקור שאנחנו כביכול אמרנו שהוא מספיק, זה חס ושלום, העתקה של האלוהיות המבולבלת, המעורבת, הקטנה של העמים, כמו שראינו מקודם, אז מתוך הבקשה הטבעית, הטבעית הכוונה ההכרחית, כלומר כל ענף רוצה לחזור אל המים, אין ברירה, הוא חייב מים, אחרת הוא ימות. אז מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותו, התחלנו להיות מוקסמים, הקסימה גם אותו, אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית. סליחה עכשיו על הדברים הקשים. התחלנו להיות מוקסמים מזה של להיות גוי באמריקה, במרכאות, כן, זה לא נכון. גוי מאמין באמריקה, זה ללכת לכנסייה ביום ראשון. כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות. להיות יהודי מאמין בישראל, זה ללכת ביום כיפור לבית הכנסת או בערב שבת. זהו. תגיד סליחה פעם בשנה, להבדיל ביום ראשון, מספיק. ומה עם כל החיים? מה עם כל הצדדים? בסוף תחתום באיזשהו, בכל נאום תחתום בסוף באיזשהו פסוק. השם עוזלי עמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. יצאת ידי חובת הרטבת הלאומיות באלוהי. יופי. אנחנו רואים את זה בחוש. זאת אומרת, הרי כאן הרב אולי שואל שאלה נסתרת. הוא אומר, אם הלאומיות עזבה את האלוהיות, אז למה היא חזרה לשם? היא חזרה שם כי היא התייבשה. אבל מצד שני, היא לא רוצה להרטיב את עצמה יותר מדי. אז היא מרטיבה את עצמה באיזה מין חיקויים חיצוניים של העמים. אני לא זוכר, אבל אולי. אני ב-20. באחת השטרות, אני לא זוכר איפה. אני קורא, סתם, אני לא זכרתי מה כתוב, אני קורא לכם. סתם 100 שקל. אנו פותחים היום בשורה של כינוסי ראשי חודשים המוקדשים לשבטי ישראל, עולה גולה מכל התפוצות. ובראש ובראשונה, אולי בשורה, ובראש ובראשונה לעולים מתפוצות ישמעאל, שאיפתם היא לטפח כפי יכולתם את תהליך קירוב הלבבות בין שבטי ישראל החוזרים למולדת. תראו כמה ביטויים דתיים. ראשי חודשים, שבטי ישראל, עולה גולה, קירוב לבבות, מולדת. זה כתוב על שטר של 100 שקל. מי שלא יודע. כמה אני לא ידעתי. הנה, אני קורא.
כמה שכמו לא רוצים לדעת,
בכוונתם, בכוונתנו להעלות את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל. לעשותם נחלה לכל האומה. להבליט ולהעלות את ערכי הרוח המיוחדים לכל אחד מהשבטים. אני לא קורא באורות, אני קורא בכסף. קורא בקפה, קורא בכסף. רוצה לקרוא? אני מאמין בעתידו של העם היושב בציון, כעם עובד על יסודות דמוקרטיים, ברוח חזון נביאנו נביאי האמת. תראו איזה בלבול! חזון נביאנו נביאי האמת, יסודות דמוקרטיים. אנחנו לא נגד דמוקרטיה, רק בעיתן שזה לא סותר את נביאי האמת. העם עובד, מצוין, מגובש ומלוכד, יוצר ופורה, מצוין, יהיה מסוגל ומוכשר למלא את יהודו ההיסטורי הנעלה של אומה זו. יהודה ההיסטורי הנעלה של אומה זו. וואי וואי. זה כתוב על המאה שקל. אני מוכר, 1,000 שקל, מחירה פומבית, מי רוצה? בן צבי? לא, אני לא הראשון, תאמין לי שאני לא הראשון. מה אני רוצה רק להראות? שצריך קצת להרטיב, להרטיב את הלאומיות החומרית, כלכלה ישראלית, שהיא חשובה, לא מזלזלים בזה, היא חשובה מאוד. צריך קצת להרטיב אותה בכמה אמרות אלוהיות. מה השטר החדש שיצא? האחרון שיצא, 200? יש יותר מ-200? 200, גם ב-200 בטח כתוב משהו. יותר לעצמי. דרך אגב, סתם ככה, שאתם עושים מאוטובוס ומשעמם, תעברו מדי פעם על מה שכתוב פה, זה מאוד מעניין. מי שיש לו כאלה דברים. ולמה אני אומר את כל זה? בשביל מה? למה אנחנו עכשיו מדברים על זה? רק כדי להראות, תודה. רק להראות איך אנחנו כאילו מרטיבים את הלאומיות. עכשיו, כל זה משל, הכסף הזה זה משל. זה משל לצורת חשיבה, זה משל לסגנון חיים, למטרות חיים. מה אנחנו מאחלים לעצמנו עוד 50 שנה? זה משל. אז איזה מין ערבוביה, איזה מין ניצוץ יהודי אלוהי קלוש בתוך הלאומיות. רק עוד טיפה, נגמור את המשפט הזה. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותו, זה הקסים אותנו. איזה יופי לכתוב כאלה מילים על שטר של כסף. כמשל, כל זה כדוגמה. הרטיבה אותו, הקסימה גם אותו, אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית. השפעה מועטת, חיצונית, שטחית, נקודתית. אפילו אני מרשה עצמי לומר, לא מחייבת. וכו'. אני לא רוצה להגיד דברים באמת קשים, שלי זה כואב כל פעם שאני אומר את זה. ממשלת ישראל שעשתה את הסכמי אוסלו הארורים האלה, נתנה שוחד לדתיים, שחלקם גם הם לא הבינו בעניין הזה כמעט כלום, בזה שעשתה כביש גישה מגילו לקבר רחל. אז הנה בואו נזרוק איזה עצם דתית לדתיים. כי בכל קבר רחל זה בא במקום ארץ ישראל, וקדושת ארץ ישראל, וההתיישבות בארץ ישראל, וכל מה שזה אומר, מצוות יישוב ארץ ישראל. אז לפעמים גם אנשים דתיים מתבלבלים, ומרטיבים באלוהיות שולית את הלאומיות הזאת. זה נורא! מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותו אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוהית, הנמצאת גם תחת מעטה הערפל של המון דמיונות. סתם חלומות באספמיה, רעיונות גדולים, אין להם שייכות על המציאות. שהם יכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד הרוחנים אז. זה תופס את האנשים. זה מדבר אליהם, זה נוגע באיזושהי נקודה ככה עמוקה, עמוקה, עמוקה. שהיו יכולים... אמנם את הנפש הילדותית של העמים גויי התקופה שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית הייתה קלושה, זה הסביע אותם. היות וזאת מדרגתם, אז האור הרוחני הקלוש הזה הסביע אותם. ולכן הם לא מרגישים את התסכול, הם מרגישים את הפער בין הפנימיות האמיתית לבין הביטוי החיצוני, שהוא סך הכל איזה מין רטיבות שטחית. אותה הסביע אז האורה, אז אורה זו בכוח מזונה הרוחני המועט בכדי סיפוקם המצומצם למחיים הקצרים, שקצובים להם על במת התולדה. זה הספיק למאות שנים. כל זה כדוגמה. אבל לא יכלה לספק אותה הרטבה מועטת. לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו, חפץ לבבו ומאוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה. דרך אגב, כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מעניינת. לא נקטרג על ישראל חס ושם, אבל לפעמים יש איזושהי תחושה שמנהיגים של עמים, אפילו כמו אמריקה, מזכירים יותר את אלוהים, מתייחסים יותר לאלוהים מאשר לפעמים מנהיגים בעם ישראל. וכאן הנה אולי פתרון. כי להם זה מספיק. לנו זה לא. אז אם זה לא, אז זה לא. אז זה לא מספיק. אז אני לא מוכן להרטיב איזו רטיבה קטנה. אז אני אומר, או הכל או כלום. כל זה בתת מודע לפעמים, כן? אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה עם ישראל, שכוח חייו הוא כוח ענקי וזרם חפץ לבבו ומאוף רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה. ההשפעה, היחס בין ההשפעה ההיסטורית, כל פני ההיסטוריה אל מול תקופה היסטורית מסוימת. ואשר נפשו כבר התרחבה מההשפעה רבת זיווה, רבת זיו של אורה אלוהית אדירה, שכבר זרחה לה בשיפת עושרה בימי אלומיו. יציאת מצרים, מתן תורה, מדבר, משכן, בית ראשון, בית שני. וכולי. על כן ירד אז ירידה נוראה. אז הרטיבות שמספקת לגוי, והוא ידבר איתה, הוא יפעל על פיה, היא לא מספיקה לנו. ואז אנחנו הולכים להגיע למקומות יותר יבשים, לאומיות יותר חילונית, מאשר אצל אומות העולם אפילו. מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל וחרב בו, מהדליל עד חורבן, מתוכן הרעיון הלאומי שלו, התחיל לבצר הנתק הזה, מבוע המוסר חדל לפקות, עוד האצילות הוא עם, והאידאה הלאומית חדלה תת פריה. ויהי לגפן בוקק ישראל, זה פסוק נורא בנביא, גפן בוקק ישראל זה גפן שלא נותנת את פריה, ואפילו מוציאה פרי באושים. נורא.
את
כן, כי אין לה חיים בלי זה. זה כמו אותו אדם באופן פרטי, זה כמו אדם, אותו אדם באופן פרטי שימצא בצרה. אז יש לו איזה, נקרא לזה, איזה תחושה שהיא נובעת מעומק הסגולה שלו, שהוא חייב לדבר עם אלוהים במצב הזה. חייב לעשות משהו עם אלוהים. הוא צריך איזה קואליציה איתו עכשיו. קרו משפחה בבית חולים, מצב קשה נורא, קשה מאוד. אלוהים, הוא חייב להיות עם אלוהים. באיזשהו יחס, איזשהו קשר. אז הוא חושב שהוא מלך לרב המקובל, והוא יעשה איזה תיקון, או ייתן איזה צדקה, או יגיד איזה פרק בתהילי, אז הוא בעל ציון גואל. הוא לא מבין שיש כאן חשבון כללי, חשבון שלם. לא בזה שתלך לרב ותנשק לו את היד, בזה יכול להתרפא. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אבל זה מגלה את הסגולה. כן, בואו נסנגר גם. זה מגלה את הסגולה. כלומר, כעומק החושך, הגפן בוקה כזה, זה מראה את עומק הפוטנציאל. אנחנו לא... כגודל, אני אגיד אולי בצורה אחרת, על פי שמונה קבצים. הרב כותב כך, שהאדם שמוכשר ללמוד נסתר, אם הוא לא ילמד נסתר, הוא יגיע לקלקולים יותר קשים, מאשר אדם שלומד נגלה, ולא צריך ללמוד נסתר. או אפילו אולי לא לומד נגלה. למה? כי התכונה הפנימית שכרגע הוא נמצא אותו אדם, חייבת לצאת אל הפועל על ידי לימוד הנסתר. ואם הוא לא לומד את הנסתר, אז זה קיומי אצלו. אז שם אומר הרב, זה מה שאמרה הגמרא, שיצר הרע מתגרה בישראל יותר מאשר ברומות העולם, ובתלמידי חכמים שבישראל יותר מכלל ישראל. דווקא בגלל המדרגה, דווקא בגלל המעלה הפוטנציאלית. דווקא בגלל המעלה הפוטנציאלית, אם אתה לא מממש אותה, אז אתה יותר גרוע מהמדרגה הקודמת. זה דבר פה. כמו שאמרנו, אני חושב שרובנו חשים לא פעם ולא פעמיים את התחושה, נגיד שיש איזו מסיבת עיתונאים משותפת בין מנהיגי עמים כאלה ואחרים, יש איזושהי תחושה שאנחנו יותר מדי פלורליסטים, ליברליים, מודרניים, לא אלוהים. יותר מדי, מה שנקרא, אלמה דה חופש, עולם דה חופש. והגויים מזכירים קצת את אלוהים. אלוהים עוד נמצא שם. מכאן זה נובע, אבל עוד פעם, כל זה ברובד החיצוני. כל זה לא בסגולה. בסגולה, ישראל מאמינים בני מאמינים, כמו שאנחנו יודעים, בין הנמונה, באריכות רבה. אבל זה בא בפועל. זה המצב בגלות. אז אם כן, אנחנו מסכמים את הנקודה הזאת. בגלות ניסינו להעתיק את הקשר בין האלוהי ללאומי אצל העמים. היות וזה לא הקשר, אז זה הלך והידלדל. עד כדי כך שחס ושלום, עם ישראל יכול להגיע למצב שהלאומי שלו, שלא יונק מהאלוהי שבו, הוא נהיה יותר גרוע מאשר אומות העולם. טוב, יש הרבה מה לדבר על כל זה, כן.
וזה נהיה משוכה לציון. זה מעצות האלוהיות.
לא.
והרצון והרצון לעלות לארץ ישראל זאת הלאומיות. אז להגיד שזה נלקח מהגויים, לא נלקח מהאלוהיות שלנו?
לא. עוד פעם, בוא נעשה סדר. החזרה לציון בסגולתה, היא ודאי נלקחה מאיתנו, זה ברור. יותר מזה, הגויים לוקחים מאיתנו, זה ברור. עם ישראל הוא התמצית של ההיסטוריה, של האנושות, זה ברור. אנחנו לא מדברים על הגרעין הפנימי האלוהי הנשמתי. אנחנו מדברים על הביטוי המעשי. יש לרב ציודה מאמר שאומר, מביל, צריך לבדוק את זה היסטורית, אבל זה נכון היסטורית, שאחד הדברים שגרמו לצעירים היהודיים לרצות להיות עצמאים, להקים מדינה, זה שהיו באותה תקופה תנועות חופש בעולם. הוא מזכיר באחד המאמרים את הצעירים הבולגרים. בולגריה רצתה להשתחרר. והשתחררה. אז היהודים הצעירים אמרו, אם הם יכולים גם אנחנו. כל זה מבחוץ. בא בפנים, ותחזה עינינו בשופרה לציון. הרי אני לא צריך להזכיר לך. הרי על מדינה, על מגילת העצמאות, היו מאבקים קשים. עד שבסוף מצאו את הנוסח שהתקבל לכולם. צור ישראל וגואלו. אחד יגיד צור, אין צור כלוקנו, אין צר כלוקנו. אחד יגיד צור, חוזק, פוליטי, צבאי, כלכלי. אז אתה תקרא בצור אלוהים, ואני אקרא בצור צהל. כלכלה. בלי הפשרה הזאת לא היו חותמים על המגילה. מי יודע מה היה איתנו? נכון, אז הקדוש ברוך הוא סידר. הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים. סידר את הדברים שזה ילך ביחד. אז מבפנים, כשאנחנו קוראים היום מגילת העצמאות, אז מבפנים זה צור ברור אין צור כלוקנו. אבל מבחוץ זה מתלבש בלבושים של צור, סלע, חוזק, פיזי. לכן כל מה שאנחנו מדברים פה זה לא בסגולה. בסגולה הפנימית, ותחזינה עינינו בשובך לציון, ברור. בהופעה המתלבשת במציאות, כמו שראינו, ציונות חילונית להבדיל על גבולי התבוללות. אי אפשר להתכחש לזה. בסדר? טוב, נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה.